על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, כאן אבישי ויינגולד. קרה לכם פעם שרבתם עם הבן זוג שלכם על עניינים כספיים? יוצא לכם מדי פעם לחשוב למה בבית שלכם יש חילוקי דעות על ענייני כלכלה ועל פרנסה? האם הייתם רוצים למצוא דרך שבה תוכלו ליישב וללבן בנינוחות ביניכם כל דבר, ובמיוחד את העניינים הכלכליים הבוערים שיש לכם, ובמיוחד בתקופה הזאת של עליית יוקר המחיה וקיצוצים בתקציב הביתי והציבורי? מה אפשר לעשות בשביל להגיע למצב שלא יהיה ריבים בבית, שלא יהיה חיכוכים, שלא יהיה דעות שונות, שלא יהיה מצב שאחד מושך לפה ואחת מושכת לשם, ולא משנה מה הוא הפה ומה הוא השם, כי יש אנשים ששונים ומתחתנים אחד עם השני, ולא כולם בודקים את הנושאים האלה לפני החתונה, אפשר להגיד שרובם לא בודקים, ומתחתנים, ברוך השם בודקים מספיק דברים אחרים, חשובים לא פחות, ומגיע רגע שצריך לקבל את ההחלטות האלה, ויש דעות שונות, מה עושים במקרה הזה? על זה בדיוק נדבר היום, על השוני שיש ביניכם. בנושאים הכלכליים בעיקר, למרות שזה כמובן לפעמים בעוד תחומים. רצונות שונים שיש לשניכם בנושאים של כסף, בנושאים של כלכלה, בנושאים של השקעות, בנושאים של כל התחום הכלכלי בעצם של הבית. האם יש דרכים להעלות את הרמה של השיתוף פעולה ביניכם בנושאים האלו הכלכליים? כל אחד מהרמה שלו, יש אנשים שיש להם פיצוצים, אז לגרום שיהיה פחות פיצוצים, יש אנשים שיש להם רק חילוקי דעות, אז שיהיה להם פחות חילוקי דעות. פשוט לגרום לכך שיהיה הרמוניה זוגית בכלכלת הבית. פשוט שהבית יישא ויזרום מבחינת הזרימה הטבעית שלו, גם הכלכלית וגם התחושתית, שפשוט יהיה אווירה טובה בבית בנושאים הכלכליים. אז זה בדיוק הנושא שלנו היום, ובעזרת השם בסוף השיעור הזה אני אתן לכם משימות בשביל ליישם את מה שנלמד פה, כדי שיהיה לכם את התועלת הגדולה ביותר, כי ידע זה אומנם חשוב מאוד, ואנחנו משקיעים הרבה על ידע, אבל אנחנו רוצים גם ליישם אותו, כי ידע שלא מיושם, הוא במקרה הטוב לא מועיל, במקרה הגרוע הוא אפילו יכול להזיק. קודם כל אני אציג את עצמי, אני מומחה לכלכלת בית והרמוניה זוגית. השליחות שלי בעולם הזה זה לעזור לאנשים, במיוחד לזוגות, לנהל את הכלכלה שלהם כמו שצריך, בתבונה, בנעימות, תוך מתן דגש על ההתייחסות והשוני שיש בין שני בני הזוג. יש הרבה סוגים של שוני שיש, והגישות השונות שלהם על כסף, על פרנסה, על כלכלה, על הוצאות, על הכנסות, על בזבוזים, השקעות כמו שאמרנו, כל הדברים האלה. כמובן שנושא זה ארוך מאוד ומסתעף למקרים רבים ומגוונים וכל מיני סוגים של אתגרים כאלו ואחרים, שונים והפוכים. יש זוגות שמתמודדים לצורך העניין שהבעל הוא הבעיה הקלאסית, כן? הבעל החסכן והאישה הבזבזנית, כביכול, זה האתגר שכולם מדברים עליו, שכביכול הוא הדבר המרכזי, למרות שזה בכלל לא רק ככה. פגשתי לא מעט זוגות שאצלהם דווקא המצב הוא הפוך, שהבעל הוא זה שחי בצורה שהיא בלי חשבון או בלי רצון לחשבון, ו... הוא חי כביכול ובאורך חיים בזבזני, כביכול. ודווקא אשתו היא זאת שמנהלת את הכסף בצורה נבונה, והאחריות הכלכלית שלה מאוד גבוהה, ואולי אפילו אפשר להגיד שהיא קמצנית. היה לי מקרה כזה, פגשתי בכניסה לסדנה, בעל שאומר לי, תשמע, אתה הולך לדבר פה על הבעלים החסכנים, הנשים הבזבזניות, אצלי המצב הפוך. אצלי אישה היא זאת שמנהלת כסף בצורה נכונה, ואני, איך אומרים, אני חי בלי חשבון, ככה הוא אומר לי בכניסה, במדרגות. אמרתי לו, לא חבל עליך, הרי הקדוש ברוך הוא בזבז אותך על אישה, על אישה שהיא חסכנית. אם היה יותר כדאי, לכאורה, שישדך אותך עם אישה שהיא שהיא כמוך, שכביכול בזבזנית. וככה לא הייתם רבים. ואותו דבר את אשתך, הוא היה יכול לשים עם בעל שהוא חסכן, וככה הם היו באותו ראש. זה היה הכי כדאי, פשוט בזבוז. אומרים, לא, מה פתאום חס ושלום. אם אשתי הייתה כמוני בזבזנית, לא היה כסף בבית, לא היה שקל. בגלל שגם אני וגם היינו מבזבזים, איך היינו חיים. בזכות שהיא חסכנית, אז זה עוזר לנו שיש לנו יכולת להסתדר, ואת הנושא של הרמוניה זוגית, אז כמובן, בשביל זה הוא בא לשמוע. אז זה יהיה הנושא שלנו היום, בעזרת השם. כיוון שאין לנו את כל היום, אנחנו נלבן בפרק הזמן הזה, הקצר שיש לנו, כמה נקודות עיקריות מתוך הנושא הזה. אני אתן לכם שניים או שלושה טיפים מרכזיים, יעילים, מעשיים, פשוטים, פשוטים לביצוע, שכל אחד ואחד יכול, ואחת מכן יכול להשתמש בזה וליישם את זה אצלו, בחיים, בבית שלו, בסביבה שלו, כדי שיהיה לכם מעשי. מאוד חשוב לי שהדברים שאני מדבר יהיו מאוד מאוד מעשיים ופרקטיים, פשוט שאפשר לבצע אותם היום בצהריים, אין צורך לחכות לשום דבר, או הסביבה שלכם, מישהו שאצלכם נמצא באזור שלכם, זה יכול להיות גיס, גיסה, שכנים, חברוסה, ההורים אפילו, הילדים לצורך העניין, וכל מי שיכול להיעזר בזה. אז בואו ניכנס לעניין. כמו שאמרנו, הבעל החסכן והאישה הבזבזנית, כביכול, אני מדגיש כביכול, כי זה אפילו הייתי אומר, השאלה שכולם שואלים, אני חסכן או קמצן? זה אומר חסכן אני, וזו אומרת, קמצן אתה. מאידך גיסה, הוא אומר לה, אני לא קמצן, אני חסכן, את בזבזנית. היא אומרת, אני בזבזנית, אני חיה רגיל, אני מוציאה כסף ממה שאני צריך. כמו שאמרנו, זה גם יכול להיות הפוך. יכול להיות שהבעל הוא זה שאומר, אני חי רגיל, אני לא עושה שום דבר חריג. והיא זו שאומרת לו, סליחה, אתה חי בצורת חיים בלי חשבון, בצורה מאוד לא אחרית, מאוד לא מתאימה לתקציב שלנו. והדבר הזה קורה. קורה לא מעט, והשאלה הזאת שואלים. אנשים שואלים את עצמם, שואלים אותי, שואלים בפגישות, שואלים בהרצאות, איך אפשר לדעת? מהו הקנה מידה? אז היום אנחנו, אין צורך לי שנתייחס את זה היום, יש לנו נקודות שנתמודד איתן. בדרך כלל, כל אחד על עצמו, ברוך השם, התשובה שלנו היא תהיה מכילה ומפרגנת. אנחנו נוטים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תכונה מאוד טובה, שאנחנו אוהבים לסנגר על עצמנו, ולהסביר את עצמנו בצורה טובה, ולהרגיש שאנחנו טובים, ואנחנו מצוינים, ואנחנו מפרשים את עצמנו בצורה טובה. רוב האנשים שהמערכת שלנו עובדת טוב, אז ככה הם נוטים, הם פשוט נוטים לסנגר על עצמם, ולכן הקמצן יאמר לעצמו חסכן אני, גם במקרה שהוא קמצן, למרות שיש גם חסכנים באמת, לא כל החסכנים קמצנים הם, וגם הבזבזן או הבזבזנית יגידו על עצמם, אנחנו רגילים, אנחנו חיים רגיל, אין לנו איזשהו מטרה לבזבז כסף, או סתם לזרוק כסף על דברים שאין בהם צורך. אנחנו מוצאים על דברים שחשובים, לקנות בגדים לילדים זה חשוב, מטרנה לילדים זה חשוב, לשים דלק באוטו זה חשוב, ביטוח, קניות, כל דבר. האם אתם מכירים מישהו שקונה דבר שהוא לא חשוב לו? בואו איתי לצורכניה הקרובה, ותראו, כולם קונים רק מה שצריך. למרבה הפלא, יש כאלה שמה שצריך אצלהם זה מסתכם ב-400 שקל, ויש אנשים שמה שצריך אצלהם זה 800 שקל, ויש אנשים שמה שצריך אצלהם זה 2,000 שקל, ואי אפשר להגיד שככל ש העגלה מותאמת לפי גודל המשפחה בהכרח. יכול להיות שמשפחה שהיא פחות גדולה, תקנה עגלה יותר גדולה. ושני המשפחות יגידו, אנחנו קונים רק מה שצריך. אז לכן, בגלל שאנחנו מאוד מסנגרים על עצמנו, אנחנו שוכנעים שהדרך שאנחנו בוחרים בה, או מאמינים בה, היא הדרך הנכונה והרצויה וההגיונית והמסתברת והמומלצת ביותר. והבן זוג שלנו לצורך העניין, או מישהו אחר מסביבנו, הוא זה שהוא לא מספיק מבין, הוא לא מספיק חי את המציאות, הוא חושב דברים שהם לא כדאים או לא נכונים, ואז המשמעות היא שיש לנו ביקורת, וגם לצד השני יש עלינו ביקורת, ואנחנו מרגישים שסתם שופטים אותנו. נותנים לנו תחושה לא נכונה על דברים שהם נכונים. זה כמו, איך הוא, אדם שפוגש מישהו ברחוב, ואדם הולך רגיל ברחוב, ופתאום מישהו אומר לו, למה אתה הולך בצורה לא נורמלית, או לבוש בצורה לא נורמלית? הוא לא מבין, מה לא נורמלי? אני רגיל. למה אתה חושב שזה לא נורמלי? זה מסביר לו, אתה הולך בצורה כזאת, אני יודע, יש לך חולצה קצרה, יש לך משקפיים, מסגרת שלמה, לא משנה, הוא אומר לו איזשהו דוגמה, הוא אומר לו, סליחה, זה מאוד נורמלי, אני לא יודע על מה אתה מדבר. עכשיו, הלובש, או האדם שאומרים לו את הדבר הזה, הוא באמת לא מבין למה שובטים אותו, מה הקשר. אבל בעיני זה שאמר לו, הוא באמת משוכנע ככה, הוא לא אמר לו שלקנית אותו, הוא באמת מתכוון שהוא לא נורמלי. כי לכל אחד הנורמלי שלו הוא אחרת. וחשוב לנו להבין את הנקודה הזאת, כי כשאנחנו באים לדבר על נושא של הרמוניה זוגית, ואנחנו רוצים שיבינו אותנו, אנחנו רוצים שיסכימו אותנו, אנחנו רוצים שגם שלא ישפטו אותנו כמובן, ויבינו שזכותנו לחשוב אחרת, ולהרגיש אחרת, ולהתנהג אחרת, אנחנו גם רוצים שיסכימו איתנו, ויבצעו את מה שאנחנו אומרים, לא רק שיקבלו אותנו, ויתנו לנו לעשות איך שאנחנו רוצים, אנחנו גם רוצים שהצד השני יקבל את דעתנו וינהג כמותנו, גם אם הוא חושב אחרת. למה זה קורה? כי אנחנו בני אדם, ובני אדם מרגישים מאוד מאוד שלמים עם עצמם, ומאמינים בעצמם, ומבינים שמה שהם חושבים שצריך לעשות, ומה שהם התרגלו ככה, או למדו ככה, או התחנכו ככה, או שיש להם את זה באופי או בגנים, או בכל, לא משנה באיזה צורה, אנחנו מבינים שזה הדרך הנכונה, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. וכשאנחנו נרצה, אנחנו בעזרת השם נלמד איזה שהם טיפים של איך לגרום לשכנע, אנחנו חייבים להבין שקודם כל, יש לכל אחד מאיתנו, כמו לעצמנו, גם לזולתנו, יש את מלוא הזכות, ואת מלוא ההכרה וההבנה והיכולת, ואולי אפילו החובה, לחשוב ולנהוג להרגיש אחרת מאיתנו. זה לא, הוא לא חייב. זה שהתחתנו עם מישהו או עם מישהי, זה לא הופך את הרצון שלי להיות כמו שלו. זה פשוט לא קורה. יש תחומים שהרצונות שלנו זהים. אם אנחנו רוצים בית של תורה, אז הרצון יהיה זה. אם אנחנו רוצים בבית של כלכלה נבונה, אז הרצון שלנו זה. אם שנינו רוצים ילדים בעזרת השם, אז הרצון זה. ברור שכשזוג מתחתן, רוב הדברים בדרך כלל הרצונות זהים, ברוך השם, וזה אנחנו משתדלים לברר את זה גם, כדי להיות בטוחים שהאורח החיים שאנחנו מאמינים בו, הוא מתאים לאורח החיים שהבן זוג שלנו מאמין ורוצה בו. אבל למעשה אנחנו לא מצליחים להקיף את כל התחומים, כן? יש אולי 10,000 נקודות תחומים שק בין בני זוג. הנושא הכלכלי לא מספיק בודקים אותו. יש משפחות שכן בודקים, בדרך כלל מי שחווה בעיות על נושא של הרמוניה זוגית, הוא יותר רגיש לזה והוא יכול לבדוק את זה. שיבררו לו מה היא חושבת, מה הוא חושב, איך הם מתנהגים בדמי כיס, זה לא מצוי אבל מספיק הרבה. אם כבר הם בודקים את הנושאים הכלכליים, אז הם מגיעים לרמה של כמה היא מרוויחה, האם הוא מתכנן לעבוד אחר חתונה, איזה סוג של בית הם רוצים לקנות, איזה רמת חיים, כן חוץ לארץ, לא חוץ לארץ. אנחנו מדברים על הדברים הכלליים, או מדברים בפגישות, או מבררים לפני, אבל באמת את ההשקפות האישיות, את העדפות האישיות, את הרגשות, ואת הדברים שיש סביב הכסף, הבלתי מוחשיים, אנחנו בדרך כלל לא מבררים אותם. כי יש לנו מספיק דברים אחרים, שהם גם חשובים, שאנחנו מתמקדים בהם, וזה חשוב מאוד, אני לא אומר שלא להתמקד בהם. בסופו של דבר, הנושא של ההרמוניה הזוגית צפה ועולה. כל אחד בשלב אחר של החיים, יש אנשים שזה קורה להם מיד בשעון הראשון, זה יכול לקרות, יש אנשים שזה קורה להם אחרי כמה שנים, אחרי שנתיים, או כשמתחיל ילדים, או כשמתחיל עניין עם דירה, או סביב עניין של עבודה, כן עבודה, לא עבודה, איזה עבודה, כמה שעות בעבודה, לפתוח עסק, לא לפתוח עסק, לקנות דירה, למכור דירה, דירה להשקעה, כן רכב, לא רכב, הרמות של החלטות ועניינים שיש סביב הכסף. יש כאלה אפילו, זה קורה אפילו תקופת הירוסין. זה יכול להיות מצב של, אם המחותונים, אז יכול להיות שיש ביניהם עניינים, אבל אם יכול להיות בבני הזוג, תזמורת יקרה, לא תזמורת יקרה, צלם, צלם יקר, לא יקר, עניינים ש, שקשורים לכסף שונה ביניהם, פתאום יכול להיות דוגמה אפילו, בוא נחשוב, יכול להיות שחתן פוגש את תרושתו, ו... הוא מחליט, אני יודע מה, לקחת, אני נניח, צריך להגיע מכל מקום, נוסע באוטובוס. אז יכול להיות שהוא חושב שזה מאוד טבעי, ומאוד הגיוני, ומאוד סביר, וקלות אותו, תגיד, מה החסכנות הזאת? מה, הוא מתקמצן עליי כבר עכשיו שאני קלה? מי יודע מה אחרי חתונה, יושים אותי בתוך חדר ויסגור אותי באזיקים. לא יכול לפרגל עליי מונית. עכשיו, איך זה נובע? כי הוא התרגל שזה דבר נורמלי, ואף אחד לא... לא אמר לו, והוא לא חשב על זה, והוא הבין שזה מה שמקובל וצריך ואפשר לעשות. והיא הגיעה ממקום של, מה זאת אומרת? מוני זה א' וזה זה פחות ממינימום. ועכשיו, בדרך כלל, לא מדברים על זה בתקופת האירוסין. זה לא, היא לא תגיד לו, אתה לא מתבייש לקחת אותי באוטובוס. זה פשוט, היא תחשוב על זה לעצמה. יכול להיות שיהיה לה אפילו הרבה צער מזה, אבל היא לא תעלה את זה בדרך כלל בפניו. אבל הנושאים הזה של ה... של ההבדלים, הם קורים כל הזמן. מי יותר מי פחות. אני מבין שאם אתם מקשיבים להרצאה הזאת, אז אני מבין שזה תחום שאו נוגע אליכם, או מעניין אתכם, או שאתם מכירים מקרוב מישהו שיש לו דבר כזה. ואנחנו צריכים להבין שזה לא נורא. זה בכלל לא דבר מוזר, ולא דבר שצריך להתבייש ממנו, או להחביא אותו, או להרגיש מתוסכלים ממנו. זה דבר שהוא טבעי. זה דבר מאוד אלמנטרי. כמו בן אדם שלהבדיל, אני יודע מה, הגיע לבניין שלו והמעלית לא עובדת. אז זה מאוד לא קל, זה צריך למצוא דרך, אבל זה קורה. זה קורה בכל בית נורמלי. קורה שאיפה המעלית לא עובדת, או לגור בבניין בלי מעלית. זה לא נעים, אבל זה קורה, אנשים עושים את זה, וזה אפשר. עכשיו, הנושא של חוסר בהרמוניה זוגית, של כלכלת הבית, זה לא דבר שאנחנו מצפים לו, או מאמינים בו, או מכוונים אליו. זה ודאי שאנחנו יכולים ורוצים ללמוד כלים איך למזער ככל הניתן את ההבדלים בינינו, ולהפך, אפילו לקחת אותם ולבנות איתם משהו טוב. אבל הידיעה הזאת, שזה דבר שהרבה אנשים מתמודדים איתו, זה דבר שמאוד מאוד מרגיעה. שתבינו, אני ליוויתי פעם... זוג ישב אצלי, אומר לי, תשמע, למה כל הרחוב שלי, כולם מסתדרים, הכל בסדר, הכל תקין, ורק אצלנו יש חיכוכים בבית, כל הזמן, כן לקנות, לא לקנות, למה קנית, למה לא קנית, למה עשית, למה אתה לא עובד יותר, למה את לא זה, למה רק אני צריך לריב עם אשתי, וכולם צריכים להסתדר. אמרתי לו, מי אמר שכולם מסתדרים? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? בראש כולם מסתדרים, תראה איך שכולם מסתדרים. אמרתי, איך אתה רואה את זה? הוא אומר, אתה רואה, אף אחד לא רב, אף אחד, כולם הולכים ברחוב ומסתדרים, אין צעקות, אין זה. אמרתי, רגע, כשאתה הולך ברחוב אתה צועק על אשתך? הוא אומר, לא, אני לא צועק, למה לא? ברחוב, יש בית בשביל זה, בשביל מה, צריך לריב ברחוב? אתה צודק. וכשאני אשאל שכן מארבע בניינים לידך, האם משפחת כהן הם רבים על כסף? מה אתה אומר? מה הוא יגיד לי? הוא יחשוב שאתם רבים או לא, הוא אומר, לא, מה פתאום, אף אחד לא יודע, מי יודע, אני יודע, ילדים יודעים, ואולי לפעמים עבד בית, אם אנחנו, איך אומרים, אם הוא, בדיוק הוא בא לקחת את הכסף, יש עניינים, אבל אף אחד לא יודע מזה, אמרתי לו, אז אולי גם השכן, ההוא שאתה חושב שמסתדר, דבר שכל החוף שלך מסתדרים, אולי אם לא מסתדרים, אתה לא יודע מזה, נכון, אתה צודק, מאוד הרגיע אותו, ואנחנו צריכים לדעת את זה, ש... אין שלמות, אנחנו חיים בעולם שיש הרבה דברים לשפר בהם, ולהתקדם בהם, וחלק מהדברים שאנחנו יכולים ומתקדמים בהם, זה גם הנושאים האלה. כמובן שיש התמודדות כלכליות מאוד לא פשוטות, שגם בהם אפשר וצריך לקדם ולטפל, וזה חלק מהעבודה שלי גם באמת, כמאמן כלכלי, לעזור לאנשים להתמודד עם הנושאים הכלכליים, ויש הרבה מאוד מה לעשות, והרבה דברים טובים, אבל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו היום, על ההרמוניה הזוגית, גם זה דבר שמותר לעשות, מותר להיות בו, לא צריך להיבהל ממנו, ודבר ראשון, להבין שזה קורה, זה קורה וזה אפשר, וזה לא אומר עליך, לא שאתה רשע, ולא שאשתך רשעית, זה לא אומר שאתה ביש מזל, וזה לא אומר שאתה חוטא, וזה לא אומר שאתה לא בסדר, או שמגיע לך עונש על גלגול קודם. זה פשוט נתון שקורה. יש אנשים שנולדים עם חיסרון מסוים, יש אנשים שיש להם סיטואציות מסוימות, יש להם קשיים מסוימים, וזה חלק מהקשיים שקורים בעולם. וכשאדם לומד את הטיפים הנכונים, הוא יכול למזער את הסבל שלו, ואפילו להעלים אותו. אז יפה. בשביל זה, אנחנו, אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, שמותר, דבר שמותר להיות שונה, וזה דבר טבעי, טבעי מאוד אפילו, זה ממש מתבקש להיות שונה, אנחנו נגיע למה עושים. אז כמו שאמרנו קודם, לכל אדם יש את הזכות, ואולי אפילו את החובה, להרגיש אחרת ולחשוב אחרת ולהתנהג אחרת, וזה דבר טבעי לחלוטין ונורמלי, ואין בזה שום בעיה ופיקפוק. יש נקודה אחת. הנקודה היא שכשאנחנו רוצים להשפיע על הבן זוג, לגרום לו לעשות מה שאני רוצה, לגרום לו להפסיק להגיד לי מה לעשות, אנחנו חייבים להבין שזה צריך להיות הדדי. המשמעות היא שזה ברור שתאורטית הייתי רוצה שאשתי תחשוב בדיוק כמוני, תרגיש בדיוק כמוני, תחשוב כמוני, תעשה כל מה שאני רוצה וכל מה שאני אומר, ושכל דבריי ודרכיי ורעיונותיי יהיו אוטומטית גם שלה. אבל זה לא מעשי וזה לא עובד ככה. גם היא רוצה דרך אגב אותו דבר. היא רוצה שהרצונות והמאוויים והמחשבות והדעות והשקפות שלה יהיו בדיוק כמו שלי, היא שאני גם אחשוב אותם. אז מה לעשות? אז אנחנו צריכים להבין, שנינו צריכים להבין, שלך ולאשתך יש את מלוא הזכות לחשוב אחרת ולהתנהג אחרת. ואנחנו, בשביל שלא יהיה חיכוכים, אנחנו צריכים ללבן, למצוא את נקודת הממשק בין שנינו, איך לגרום לכך שלא נריב. אז אחרי שהבנו את החלק הזה, שלכל אחד יש את הזכות לחשוב אחרת ולהרגיש אחרת, אז אנחנו נפגשים. אז אנחנו בעצם מנסים למצוא את הנקודת חיבור, שבה אנחנו יכולים ללבן בצורה בריאה את הנקודות בינינו. איך זה עובד? מה שאנחנו עושים, קודם כל, שני הצדדים, צורך העניין אם אתה מאזין לי עכשיו, או את מאזינה לי עכשיו, אנחנו צריכים להבין שלא כל האמת נמצאת אצלנו. עם כל הכבוד והערכה והאהבה העצמית שיש לנו, וברוך השם, זה טוב מאוד, ויש לזה הרבה תכונות חיוביות, מותר לנו להבין ולדעת ולחשוב שיש עוד אנשים בעולם, ויש עוד דעות בעולם, ויש עוד השקפות בעולם, שהן לא בהכרח מה שאנחנו רגילים ומכירים וחווים אותם. ומותר לאנשים אחרים לחוות משהו אחר מאיתנו. וגם אם הוא הבן זוג שלי, והיא הבת זוג שלי, ובאמת היא בחירת חיי, והוא האדם המושלם והבעל הנפלא ביותר שיש, מותר לנו לחשוב אחרת ולהרגיש אחרת. וכשאנחנו רוצים למצוא את הדרך הנכונה, אנחנו פשוט בודקים, כשאנחנו באים לבדיקה הזאת, אנחנו צריכים להבין שלא בהכרח אני צודק. יכול להיות, בוא ניקח דוגמה, כן? אם אנחנו מרגישים דברים ששונים על כסף, נניח, לחפש, ניקח דוגמה, לחפש את היתריות הכי זולות בסופר. נניח, הבעל חושב שזה דבר ראוי ונצרח ומתבקש, והאישה חושבת שזה סתם דקדוקי עניות, וזה סתם אין בזה שום צורך, ו תקנה את מה שבא לך, את מה שהכי טעים, וגם אם הוא יותר יקר, זה לא בעיה. מותר לכל אחד להרגיש אחרת, זה ברור. עכשיו, השאלה מי צודק, היא לא תמיד קיימת, לא בהכרח שיש צודק אחד, יכול להיות ששניהם צודקים, וכל אחד בהתאם לאורך החיים שלו, אבל כשאני בא לבחון איזה יתריות לקנות, שזה באמת החלטה מאוד קטנה, יש החלטות כמובן הרבה יותר משמעותיות, תכף נגיע לזה, אבל אני צריך להבין שיכול להיות שהצד השני, שחושב אחרת ממני, גם הוא צודק. למה? כי הוא בן אדם, כי הוא עם שכל, כי בחרתי אותו, כי הוא, זה ברור שמתוך שניים, אם יצורך העניין צריך לבחור אחד, כן או לא, לנסוע לחתונה בירושלים עם מונית או עם אוטובוס, זה החלטות שזה או ככה או ככה, נכון? אבל למעשה, כשאנחנו באים לבחון את זה, אני צריך לבוא, שני הצדדים צריכים לבוא, מתוך גישה של בוא נשמע. בואו נראה מה הצדדים, בואו נבחן. זה דבר שאנחנו יכולים לדון עליו, אם אנחנו באים בפתיחות, ואנחנו באים בצורה מאוד מאוד שלווה, שאנחנו אומרים את דעתנו ואת רצוננו, ואנחנו שומעים גם את הצד השני, זה דבר שהוא תקין, אנחנו לא באים לשלול אף אחד, אנחנו באים לשמוע, אנחנו באים לשמוע ולהשמיע, ואשתי באה לשמוע ולהשמיע, ואז אנחנו פשוט מדברים בצורה מאוד כנה ומאוד פשוטה, על הנידון שלפנינו, ובוחנים אותו באמת בצורה מאוד 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 טבעית, בלי אמוציות. למעשה, הטיפ הראשון שרוצה להביא לכם פה, זה ללבן את הנושא הזה ביניכם, בלי אמוציות. למה אני מתכוון? רוב הוויכוחים שקורים לנו בבית, גם סביב כסף, אבל גם סביב שאר הדברים, בדרך כלל מדובר על ויכוחים בזמן אמיתי. מה הכוונה בזמן אמיתי? לצורך העניין, בוא נחשוב על דוגמה, עבד בית דופק, יש נידון בבניין, האם לשים קרמיקות בחדר מרגות, או לא לשים קרמיקות. מה המשמעות הכלכלית? כל שכן צריך להוסיף 3,000 שקל, בשביל לעשות את זה. נניח, לצורך העניין, הבעל חושב שזה נצרך, והאישה חושבת שזה לא נצרך. טוב. היה פתק במעלית, אבל אף אחד לא הספיקו לדון על זה, רק כל אחד אמר את דעתו. ואז בדיוק כשאכן מגיע, הוועד בית מגיע, טוב, מה ההחלטה שלכם? באתי לאסוף את הצ'קים. עכשיו, הוא אומר, כן, בטח, ודאי, חשוב. והיא אומרת, מה פתאום? קרמיקות? מה צריך קרמיקות? מה זה חדר מדרגות? אף אחד לא גר שם. למי זה מפריע בכלל? עכשיו, כשזה קורה בזמן אמיתי, אבל בית יושב בדלת או בתוך הסלון ומחכה לצ'ק שלכם. זה הזמן להתחיל לנהל את הוויכוח או בקול או בשקט או בלחישות של האם זה נכון לשלם את הקרמיקה או לא נכון לשלם את הקרמיקה. זה עיתוי מאוד גרוע. כי ההחלטה צריכה להתקבל בארבע דקות הקרובות מקסימום. איך אפשר בזמן כל כך קצר וכל כך לחוץ לגמור את העניין הזה? מה יקרה? איך אומרים, מי שיש לו יותר כוח לתוך העניין באותו רגע, הוא זה שיגבר, ודרך כלל זה אותו אחד דרך כל הדרך. אני החלטתי שככה, או אני לא מסכימה, או אני לא מסכים, וזה פשוט, זה לא החלטה שבאה ממקום של לכבד, ולהבין, ולדון, ולשמוע את שני הצדדים. זה פשוט משהו שקרה באותו רגע. ניקח דוגמה נוספת. זוג שמגיע לחנות רהיטים, הבעל רוצה, נניח, לקנות, אני בכוונה משתדל להביא דוגמאות מכל מיני כיוונים, אבל שתבינו זה אותו דבר, בעל אישה זה אותו דבר הפוך, זה פשוט רק בשביל הדוגמה. צורך עניין, הבעל רוצה לקנות סלון מושלם. פשוט ארון, שולחן, 12 כיסאות ושלוש ספות. והאישה אומרת, מה פתאום, זה יקר, זה אין מקום, זה לא בשבילי. אנחנו באנו רק בשביל כיסאות, כיסאות זה הכי חשוב לנו, זה דבר שאותו אנחנו צריכים להשלים. אבל מה צריך גם ארון, גם שולחן, גם ספות, זה סתם יקר וסתם אין צורך בזה. צריך לקבל החלטה. מה קונים? זה הזמן. בתוך החנות, עם המזגן הנעים של החנות, המוכר יושב לך על הראש בצד אחד, והמוכרת בצד השנייה, ואשתך בצד השלישי, זה הזמן לקבל החלטה אם לקנות רק את הכיסאות או את הכל ביחד. זה נראה לכם הזמן התקין האידיאלי? אומרים שגנרלים טובים בוחרים את הקרבות שלהם. הכוונה היא שהם יודעים מראש איזה קרבות הם רוצים ללכת, ובאיזה עיתוי הם רוצים לעשות, ובאיזה מיקום הם לפעמים יכולים לבחור. אם נקרא לצורך העניין לנושא של ההרמוניה הזוגית, כביכול קרב על הנושא הכלכלי, זה אנחנו יכולים לבחור מתי לעשות את זה, אנחנו לא חייבים לחכות לרגע האחרון. למעשה הסיבה שאנחנו מחכים לרגע האחרון היא משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, זה או מביך אותנו, או מלחיץ אותנו, או משונה לנו, ואנחנו פשוט שומרים את זה עד הרגע האחרון. מה יקרה ברגע האחרון? דבר טוב לא יקרה מזה, הרי מישהו יצטרך להתקפל בניגוד לרצונו, לפעמים גם עלול להיות בושות מול המוכר, או מול מי שזה לא יהיה, ואז זה, לא הרווחנו כלום מזה שדחינו את זה, רק סיבחנו את עצמנו. סיבה שנייה שאנחנו דוחים את זה לרגע האחרון, כי זה לא בוער עכשיו לקבל את ההחלטה. כשאתם נמצאים ברוגע, עכשיו צריך לקבל החלטה אם לקנות את הארון או לא, כשזה יגיע לרגע נחליט. אבל זה לא טוב הרגע, הוא לא משנה, לא חושבים על זה, עסוקים, יש מספיק מה לעשות כל הזמן. ואז, כשזה קורה, אנחנו בבעיה. ולכן, הטיפ הראשון שאני רוצה להגיד לכם, זה לבחור את העיתוי של הקרב. אל תעשו את הדברים האלה בצורה שמה שנקרא, בשעת מעשה, בזמן אמיתי. תמיד תעשו את זה לפני. אם אתם יודעים שאתם רוצים לקנות רהיטים, לא מחליטים על על הרהיטים בדרך לחנות, ובוודאי לא בתוך החנות. ובוודאי לא אחרי שהמוכר הציג לכם את זה, ונמצא עם עם הפנקס הזמנות מול זה. טוב, אז מה לרשום לכם? כן שולחן או לא שולחן, גם שידע או לא שידע. זה זמן מאוד 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 גרוע. ולכן הדרך הנכונה היא מראש. החלטתם לקנות ריהוט הביתה? מצוין. יופי. בואו נבחן איזה ריהוט. אתה רוצה ככה? את רוצה ככה? מצוין. אז בואו תדונו ביניכם. תקף וזה, אנחנו זורמים לטיפ השני. אבל כשאתה יודע שאתה רוצה להתכונן כמו שצריך, אתה עושה את זה נורמלי, ואתה עושה את זה ברוגע. ופה עכשיו מגיע הטיפ השני. איך עושים את זה? כשאתם רוצים לדון ברוגע על התחומים האלה, אנחנו צריכים להבין שהרוגע האמיתי והטוב ביותר שיש, זה דווקא מחוץ לבית. בגלל כשאנחנו עושים את הדיונים האלה בתוך הבית, זה בדרך כלל, לא, איך אמרנו, צריך לבחור את המיקום של הקרב. כמובן, הקרב זה רק בלשון השאלה, אנחנו לא מתכוונים שיהיה לא מכות ולא קרב לא מילולי ולא פסיכולוגי. אבל עדיין זה דיון, ואת הדיון הזה לא נעשה בבית, כי הסלון שלנו או המטבח שלנו זה מקום לא מתאים לאירוע הזה של, אולי בשביל לבחון איזה יתריות לקנות, יכול להיות שזה כן מתאים, אבל אם אתם רוצים לדעת איזה סלון לקנות או איזה דירה לקנות, או אם לקנות רכב או לא לקנות רכב, הסלון שלכם הוא לא מספיק טוב בשביל זה. כדאי לכם לצאת. אני ממליץ לאנשים לצאת. אתם גרים במרכז, תלכו לרידינג. אתם גרים במודיעין עילית או ביתר, תלכו לפארק ענבה. אתם גרים בירושלים, תלכו לאיזה פארק מעניין בירושלים. לאיזשהו מקום טוב. אל תלכו לגן 93. זה לא מקום מספיק מרענן. מקום עם אוויר טוב, מקום שרואים בניינים, יותר נכון, מרחבים, ירוק, ים, הכי טוב. ושם תדונו על הדברים האלה. ברוגע, תבואו בראש נקי, תבואו פתוחים, פתוחים לשמוע ופתוחים להשמיע, בלי אמוציות, לא כשהמוכר יושב לכם על הראש, ולא כשאתם בלחץ לקבל החלטה עד היום בערב. תבואו תדונו, תבואו תלבנו את הנושא הזה. תדונו ביניכם, מה כדאי, כל אחד יביא את השיקולים שלו, בנעימות, בשמחה, אפשר לבוא עם הילדים, אפשר לבוא בלי הילדים, אפשר לבוא, מה שעושה לכם נעים, פשוט, כדי לדון על זה בצורה שקטה, אתה חושב ככה, את חושבת ככה, מותר לבוא ולדבר, כל אחד יגיד את השיקולים שלו, ואם באמת שניכם תבואו בראש פתוח, יש סיכוי גבוה שהנקודות האלה שאתם רוצים לדון בהם, הם באמת יצליחו, תוכלו להגיע לאיזשהו סיכום שיוכל להיות מקובל על שניכם וטוב לשניכם. אז אני חוזר על מה שדיברנו, לסיכום. דיברנו על זה שחוסר בהרמוניה זוגית של כלכלת הבית זה דבר שהוא טבעי וקורה. זה קורה יותר ממה שחושבים, זה דבר שהוא מצוי מאוד. גם אצל מי שזה לא נראה, אבל אין עניין כל כך, נקרא לזה, לשמר את זה, בגלל שזה תופעה ציבורית. אנחנו רק צריכים לדעת לא לפחד מזה ולא להיבהל מזה. נקודה שנייה. לכל אחד יש את הזכות לחשוב אחרת ולהרגיש אחרת ולהבין אחרת, ולכן כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו לא כועסים ולא מתאכזבים ולא נעלבים, אנחנו פשוט מבינים שזה ככה וזה תקין וזה בסדר. נקודה שלישית, כשאנחנו רוצים לקבל החלטות על הדברים האלה, לא מקבלים את זה בזמן אמיתי, אנחנו מקבלים את זה רק מראש, ככל האפשר. לפעמים יש דברים שאין לך ברירה, אתה פתאום נופל עליך משהו, אתה צריך לקבל עכשיו החלטה. הייתה תאונה, אתה צריך לקבל כעת החלטה, כן להתפנות, לא להתפנות. יש דברים, לא תמיד אתה יכול ליזום את הדברים בצורה רגועה מראש. אבל רוב הדברים האלו, אתה כן יכול לקבל מראש החלטה. איזה רהיט לקנות, איזה בית לקנות, איזה רכב לקנות, כל הדברים האלה זה דברים שאתה יכול לקבל ברוגע. וכשאתם תקבלו את ההחלטות האלה ברוגע, יהיה לכם הרבה יותר קל, והחלטות הרבה יותר נכונות. והטיפ האחרון זה לעשות את זה מחוץ לבית. לא לעשות את זה במקום סגור או במקום חנוק, לעשות את זה במקום רגוע, במקום שלב, שמה לדון על הדברים האלה. והמשימות שלכם להיום. דבר ראשון, אם את או, או, או אתה שומע את ההרצאה הזאת, דבר ראשון, היום, עוד היום, לספר לבן זוג או לבת זוג שלך את מה ששמעת היום. ולהסביר לו את מה, ש, מה, ש, מה שדיברנו פה היום. ולקבוע ביניכם איזשהו מועד, מועד קרוב, לא רחוק, ללבן את הנושאים שיש לכם ללבן. כל משפחה לפי מה שהיא, כמו שאמרנו, רכב, דירה וכו'. למה לקבוע זמן? כי אם לא נקבע זמן, זה פשוט עם הרך. אנחנו פשוט קובעים זמן, לצורך העניין, יום רביעי, 16:00, הולכים לפארק, לרידינג, לא משנה, ויושבים על הנקודה הזאת. אני משוכנע שאם אתם תעשו את זה, החיים, גם הכלכליים וגם הזוגים שלכם, השתנו לבלי הכר. אני שמחתי מאוד להיות איתכם. אם נהנתם, או החכמתם, או שאתם חושבים אחרת, תוכלו לשלוח לי מייל לכתובת x052-766-5165 strudelgmail.com. תודה רבה לכם על ההקשבה, ורוצו להתקדם וליישם. בהצלחה.
על האבדה הפודקאסטים של אתר כל חי.